אנחנו נלמד היום על ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אז אנחנו נלמד היום על שיטתו של לימוד של רבנו אברהם בן הרמב״ם, שהוא היה בן של הרמב״ם. ולמרות שהוא היה בן של הרמב״ם, הוא היה גדול, היה גדול בתורה. למה למרות? כי יש נטייה כזאת הרבה פעמים אצל ילדים לבחור דרך הפוכה מאבא. אבל הוא, למרות שאבא שלו היה רמב״ם, הוא היה גדול מאוד, היה גם אם הוא לא היה בן של הרמב״ם, בזכות עצמו הוא היה יכול להיות אחד מגדולי ישראל, היה ודאי מה שנקרא אחד הראשונים בתקופה של הרמב״ם חי, באותה תקופה, בתקופת הראשונים, והוא היה תלמיד חכם גדול שכתב כמה ספרים, ספרים יסודיים וחשובים מאוד. ואחד הדברים שהוא כתב זה מאמר שנמצא שנקרא מאמר על דרשות החז"ל. המאמר הזה נמצא כמעט בכל הוצאות של עין יעקב. בהקדמה שם, לפני המאמר, יש שם, אוי, באמת הייתי צריך להעביר את זה לאינטרנט. הם כבר באו לקחת. תודה רבה. כן, אז בהקדמה לספר עין יעקב, שם לפני ספר יעקב, יש מאמר הזה של הרבנו אברהם בן הרמב״ם, ואנחנו היום נלמד את המאמר הזה בעצם, וכנראה גם שיעור הבא. זה מאמר יסודי, צריך ללמוד אותו מכמה זוויות. טוב, אז עכשיו אנחנו נלמד כמה קטעים מהמאמר הזה. מי שמעוניין שיסתכל על זה שם בעין יעקב בהקדמה. ובכן, ישנם, לפי שיטתו, ישנם חמש סוגים של מדרשים. סוג אחד זה מדרשים של פשט. זאת אומרת, שמה שכתוב במדרש, זה אכן התרחש במציאות. ככה אפשר להבין את זה. כמו שכתוב, ככה אתה מבין. בלי צורך להסביר איזשהו דבר. כתוב, ככה זה היה. זה סוג אחד, לימוד פשט. זה למשל. אומרת משנה בפרקי אבות. אמר, הנה אצלכם זה ככה, דרך אגב, זה מקור מספר אחד. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, כן? אומר ככה. צאו וראו איזה דרך ישרה שידבק בו אדם, באי אדם. רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד, רבי אליעזר אומר לב טוב. אמר להם, רואה אני דברי רבי אליעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריכם. אמר להם, צורו איזה דרך רעה שיתרחק ממנו אדם. ואז כל אחד אומר, כמעט חוץ מרגישים, כל אחד חוזר על שיטתו רק באופן הפוך. רבי אליעזר אומר עין רעה, ורבי יהושע אומר חבר רע, ורבי אליעזר בן ערך אומר לב רע. האם דבר כזה קרה במציאות? האם אפשר להבין את זה כפשוטו? כן, בהחלט אפשר להבין את זה כפשוטו. זה לא אומר שאין לזה עוד עומק, עוד רובדים, עוד מימדים. יש, ודאי שיש, אבל הפשט הוא מובן, לא צריך שום הסבר למה שכתוב שם, הכל מובן. זה סוג אחד של מדרשים. יש סוג אחר של מדרשים, שהסוג אחר הוא שאין במדרש פשט. מדרש אומר לך משהו, ואתה אוטומטי מבין שהוא לא בא להגיד לך שום דבר בפשט, אלא הכל הבנה עמוקה, פנימית. שהכל צריך דרש. למשל, הגמרא בתענית ידועה שאומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים מחול. וכולם רוקדים במחול ומצביעים על קדוש ברוך הוא, אומר, הנה אלוקינו זה נגיל ונצמחה בישועתו. אומר על זה רבנו אברהם בן הרמב״ם, שלמדרש הזה אין פשט. זאת אומרת, שלעתיד לבוא ודאי שזה לא יהיה מצב כזה. צדיקים לא ירקדו ולא יהיה שום מחול ולא יהיה שום דבר שקשור לזה בכלל, כלום. אין שום פשט. אלא מה יש שם? שם רעיון מסוים תמון, זה משל למשהו. שמה? משל אולי שיהיה אור מיוחד לצדיקים לעתיד לבוא, והבנות גדולות שהצדיקים יבינו ככה, וההבנות הללו יהיו כאלה שהם יסמכו בן אדם, הוא יהיה שמח בלשמוע את ההשגות הרוחניות הללו, והשמחה הזאת היא דוגמה נמשלה לריקוד, למחול. באמת לא יהיה שום מחול. ככה מסביר, ככה זה סוג שני של המדרשים. תסתכלו אצלכם מקור אחד ב', אומר רבנו אברהם, אומר ככה, הנה, פשט דרש הזה ירחיק כל בעל שכל וכל בעל אמונה מלהאמינו. כל אדם שיש לו שכל, הוא ודאי לא יאמין במדרש הזה, במה שכתוב שם. למה לא יאמין? כי מה פתאום, איך אתה יכול להצביע על קדוש ברוך הוא? אפשר להצביע על הכל? איך הצבעה זה משהו שזה שם ולא שם? אז איך תהיה הצבעה הזאת? שלא, זה ודאי לא ייתכן. יפה, נכון. הם קובעים, שאומר, אם יש לך שכל, וזה סותר לך שכל, ולא ייתכן דבר כזה, הסימה שאין זה פשט. לא יכול להיות שיצביעו על קדוש ברוך הוא, נכון? זה נגד השכל. מה? כן, בגן עדן, זהו, בדיוק. אז זאת אומרת שגם בגן עדן לא יכול להיות שאתה מצביע על השם.
אבל לא יראה לי אדם בחי בעולם הזה, בעולם הבא, כן. מצד שני מלוא כל הארץ כבודו, הוא כל המציאות כולה.
כן, טוב, אנחנו לא נרבה בעניין הזה. אני גם נראה לי שזה נגד שכל, וזה ודאי שזה לא ייתכן דבר כזה. שצדיקים רוקדים ומצביעים על קדוש ברוך הוא, זה ממש ציור ילדותי לגמרי, ולא יכול להיות שזה יהיה לעתיד לבוא. לא יהיה, לא יהיה. אז מה בא להגיד? בא להגיד שתהיה השגה גדולה, הנה הוא כותב. והעניין האמיתי שנתכוון אליו רבי אלעזר, ששכרן של צדיקים הנזכרים לחיי עולם הבא, הוא שהוא השגתם מהשם יתברך, מה שלא היה משיגים בעולם הזה בשום פנים. זה נקרא שיהיה גן עדן עתיד לבוא, וזה תכלית הטובה שאין למעלה ממנו, והמשיל שמחת ההשגה היא כשמחת מחול. כן, וכולי. זאת אומרת שזה ודאי לא ייתכן. יש סוג שלישי של מדרשים. סוג שלישי שאומר שיש פשט, אבל פשט הזה צריך הסבר כדי שאתה תבין אותו. למשל, המדרש ידוע, גמרא בעצם, כן, זה בברכות, שאומרת שאם בא יצר רע לבן אדם, אז הוא צריך, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אם ניצחו מוטב, אם לאו, משך אותו לבית המדרש וכו'. יקרא קריאת שמע, יזכור לו יום הדין, בין השלבים. עכשיו, אני אומר ככה, האם יש פשט שאדם צריך להרגיז יצר טוב על יצר רע? אומר, כן, יש פשט. מה פשט? פשט שאתה, מילה מרגיז, פירושו של דבר, זה להשליט, שלטון, שליטה, ואתה צריך להשליט יצר טוב על יצר רע. זה פשט. אפשר להבין, כן, ברור. על מה צריך להסביר פה? להסביר פה מה פירוש יצר טוב. מה, יש כזה דבר יצר טוב, כזה שקוף, זוהר, תחלת, ויצר רע כזה שחור כזה? מה זה יצר רע? מה זה יצר טוב? אנחנו לא יודעים, לא מבינים מושג הזה. לא מבינים מושג. אז אנחנו, אז זה דרש, זאת אומרת, זה מדרש, יש לו פשט, רק צריך הסבר. מה פירוש יצר טוב? מה פירוש יצר רע? יצר הרע זה טבע של האדם, ככה אנחנו מבינים. זה בעצם טבע. לא שהוא לא רע. טבע זה לא דבר רע, אלא טבע יכול לבלוע אותנו, יכול להשתלט עלינו, הוא תקיף כלפינו. לכן, אם אפשר לא לכבות מזגן, מדליק, טוב, זה לא יכול. כן, אז אם יש לו, לבן אדם יש נטייה למשהו גס, משהו טבעי, משהו בהמי, יש לנו איזו נטייה, לכן אנחנו צריכים ללמוד לשלוט על הנטיות הגסות שלנו. על ידי מה? על ידי דעה, דעת. ודעת זה דבר שנקרא יצר טוב. לא שיש מישהו כזה יצר טוב, לא, זה שכל, שכל של בן אדם. אז אתה צריך להסביר בעצם מה שכתוב שם. שכל צריך לשלוט בטבע, ברגש. זה נקרא, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. זה סוג שלישי של מדרשים. יש פשט, רק דורש הסבר. יש סוג רביעי, כן?
אבל החלק השני, המדרש השני, שהוא בעצם יש בתוכו משל, כל משל שהוא נמשל, גם שם יש משל, שזה סוג של משהו,
נמשל שזה
הסבר.
לא. במדרש השני אין, זה לא, אין איזה פשט שבאמת ככה צריך להיות, שיהיה מחול לצדיקים. לא יהיה מחול לצדיקים. תהיה שמחה, אבל לא יהיה מחול לצדיקים. פה הוא אומר, תרגיז יצר טוב על יצר רע. תעשה את זה, רק שנייה, אתה מבין? תעשה את זה. שם אומר, לא, אין את זה בכלל. כן, מה שבאת להגיד?
גם השומרים
מחול,
זה מציאות רוחנית, זה לא דבר שאתה
לא פתק אותה
עם השכל.
זאת אומרת, לא כפשוטו.
כן, אבל גם להגיד שמחה, זה גם אפשר להוריד את זה לפשט. זה גם סוג של...
לא, לא אומר, זה אומר, האם יש לזה פשט שזה באמת יהיה מחול, באמת ככה יהיה? לא, לא יהיה. זהו. כן. אז זה לא נושא שאנחנו לומדים אותו כעת. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד. לא יראה לי אדם וחי, וטוב לעבוד את השם בשמחה, ויש הרבה 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 דברים שאנחנו יכולים ללמוד אותם. זה לא נושא. נושא הוא, האם יש לזה פשט? רבי אברהם אומר, אין.
יש לך דוגמה למדרש השלישי,
מדע,
שצריך
הסבר
נוסף?
כן, זה מה שאמרתי, זה שאומר, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. כן, זה אצלכם מקור מספר 2א, הנה, זה לא נתכוון אלא פשוטו, כן, התכוון לפשט, אך התבוננות הפשט קשה, מפני כי, למה? כי הוראת יצר טוב ויצר רע נעלמות, אנחנו לא מבינים מה זה מושג הזה. והסיבות שזכר קשה להבין, לא מבינים מה זה. ולכן הוא יסביר לך. לשון ירגיז, רצה לומר להמשיל, להשתלט, יצר טוב, הדעת, יצר רע, והוא גוף. זהו. יש פשט, רק צריך להסביר מה משמעות המושגים הללו. שם אין פשט. בסדר? כן. אחד ושתיים או שתיים ושלוש? שתיים ושלוש. אחד ושלוש?
אמרת שיש פשט, שזה מקור אחד, ויש פשט שדורש הסבר.
זה מקור שלוש.
כן.
כן. אז מה ההבדל? מה ההבדל כזה? בפשט, אתה לא צריך שום הסבר. הכל מובן. הלך מישהו שם בדרך, מישהו ניגש אליו, שאל שאלה, הוא ענה לו, וזה הלך. זהו. יש לזה עוד עומק, עוד ועוד ועוד ועוד. אבל מה שכתוב, כתוב. מובן הכל. הכל מובן. בלי, אני לא צריך שום הסברים. הכל מובן. בשלישי, אני לא יכול להבין מה משמעות מושג יצר טוב. מה זה? צריך לזה הסבר.
אז זה פשט השלישי?
שלישי פשט, רק צריך ביאור, צריך הסבר מה הכוונה למושג מסוים, זה או אחר. זאת אומרת, מה שצריך לעשות ומה שכתוב שיהיה או מה שהיה, כן, ממש ככה, כפשוטו. רק צריך להסביר מה המשמעות של המושג. כן, בבקשה, רק שנייה, כן.
כן, כן, אני אסביר.
אני מבין מה שאתה אומר. זה רק בגלל שאנחנו היום משתמשים מושג ירגיז רק כלפי מישהו שהוא מעצבן אותנו. אז לכן אנחנו קצת מתקשים. אבל תאר לעצמך שיהיה כתוב במקום ירגיז, יהיה כתוב להשליט. האם יהיה צורך בהסבר נוסף ממה שכתוב? לעולם ישליט אדם יצר טוב על יצר רע. צריך להיות פה איזשהו הסבר נוסף לזה?
זה יצר טוב, זה יצר רע.
מה זה יצר טוב ויצר רע? אבל X ו-Y.
פשט
הפסוק ברור. פשט הפסוק
ברור.
בדיוק, נכון.
זה ביורים
אחרים. בדיוק, זה משהו. זה סוג השלישי של מדרשים, נכון. כן, בבקשה.
גם בדוגמה הראשונה, כשאנחנו מדברים על עין טובה ולב טוב, מה זה עין טובה? זה
שיש שורה. בסדר, אוקיי, בסדר. אז אני אביא לכם, בסדר. האמת, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות. אני הבאתי את הדוגמה הזאת בתור שנראה לי שזה פשט, אבל אתה יודע מה, אין לי דוגמה בינתיים. אני אומר, מה שאתה קורא, מבין. יש מדרשים כאלה, מה שכתוב, אתה מבין. לא, בסדר, אז אני הורדתי את זה. חבל לדבר על משהו. מה?
חבר טוב, שכן טוב.
לא משנה, חבל להיכנס. זה נושא, אנחנו עומדים להיות, אנחנו נלמד עוד מעט דברים מורכבים, מסובכים. אז חבל לכל רגע לבזבז על משהו שאפשר למנוע את זה. כן, בסדר, אז דוגמה אחרת. תביא דוגמה כזאת ששם כן יש. הוא לא מבין אותה, לא מביא אותה, אבל אני הבאתי אותה. אז אולי תהיתי. בסדר? מובן העיקרון? כן.
איך רבי אברהם בן הרמב״ם ידע לקבוע שלושת פסוקים? זה לא אינדיבידואלי? יש פסוק שיכול לראות למישהו פשט? יש פסוק ש...
לא, הוא אומר, היגיון. אם זה סותר לך היגיון, שכל, או לא.
אז זה לא אינדיבידואלי
ההיגיון? לא, היגיון זה לא אינדיבידואלי. שתיים ושתיים גם בסין זה ארבע. זה בכל מקום. זה היגיון.
ויש כאלה שפרשים את זה לפי
סוד,
יש כאלה שפרשים את זה לפי דרש, כל אחד לוקח את זה למקום אחר לגמרי.
כן, אז יפה, טוב שאתה שואל שאלה הזאת. אז אני עוד פעם אסביר, כי נראה אני לא הצלחתי להסביר את זה עד הסוף עדיין. תקשיבו, זה לא אומר שזה פשט ותו לא. אלא אומר, יש לזה פשט. כמובן שאפשר להבין את זה עוד עמוק ועוד יותר ועוד יותר עמוק. ודאי שיש לזה עוד רבדים ועוד מעמקים. אבל האם יש לזה פשט? תשובה היא כן. ישנם מדרשים כאלה שיש להם פשט. מה זה פשט? שאתה לא צריך שום דבר להוסיף. הכל, מה שהתכוונו לומר, כתוב. לא צריך להגיד, לא, אני מתכוון שככה. לא, הכל כתוב. כן. לא, רק מדרשי חז"ל. בסדר? זה מובן. יש פשט, מדרשים שיש בהם פשט, מדרשים שאין בהם פשט בכלל, מדרשים שיש פשט צריכים הסבר, ויש סוג רביעי של מדרשים. מדרשים שהם לא באו להגיד שום רעיון שמסתתר, אלא רגש. מין פיוט כזה. מין באו לתאר לך מצב מסוים שאין בו משמעות נסתרת או לא פשט ולא פשט. זאת אומרת, אף אחד לא עולה בדעתו שזה באמת ככה, אלא זה מין דבר כמו 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 שירה כזאת, כן, כמו שיר כזה שאתה אומר למשל, כמו שאומרת גמרא במסכת שבת, אומר במקור 3א, אומר ככה: ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים והרקתי לכם ברכה עד בלי די, אומר הנביא, על זה אומרת גמרא בשבת, אמר רבי ברב חמה, אמר רב, עד שאיבלו שפתותיכם מלומר די. אז הביטוי הזה, שאיבלו שפתותיכם מלומר די, ביטוי הזה זה נקרא ביטוי שירי, פיוטי, זה כמו פיוט, זה כמו, כמו משהו שהוא לא מתכוונים לזה, לא משמעות פנימית, נוספת, אחרת, אלא זה מין הרגשה כזאת, שמחה כזאת, תיאור כזה של, של רגש. שכמובן פה אין פשט בכלל, כן, שום פשט, כן, סוג רביעי. בסדר? זה, זה, זה ככה הוא קורא את זה, זה מקור שלוש אומר זה. ויש מהם דברים הנעים ומתקבלים על דרך מחמדי שיר, ומסיעים המילות, העניינים שהם יכולים להישא ומוציאים אותם, וכמה פעמים על דרך התלמוד הבינו, הבינה, התלמוד הבינה במחמדי השיר. זה סוג רבי. יש סוג חמישי של מדרשים. כן, בבקשה.
בעצם זה לא פשט, זה
חייב
לדרוש את זה, רק לעשות את זה
בצורה
של שיר.
לא, 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 לא צריך לדרוש. אין פשט, אלא שיר. זה לא דורש לשום הסבר.
אבל גם שיר אני צריך
להבין. יש שיר שצריך להבין אותו, ויש שיר שלא, שהוא מתאר רגש.
אבל זה לא
חם כתוב. כן, כן, זה ביטוי לרגש.
כמו שהתורה
משולה לאש? לא, תורה שמשולה לאש זה רעיון. פה זה לא רעיון, פה זה רגש שמחה. ודאי שמיכה לא התכוון שהשפתיים שלנו יהיו כאלה בלועות. די, 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 די. במיוחד שאתה לא אומר את זה בשפתיים, אתה אומר את זה בלי שפתיים, די. כן, אז מה? זה כזה שיר. אפשר לקרוא. כן. לא לחיים ולא ל... מה יעשה? אבל יש דברים אחרים שלא צריכים לחיים. זה לפה, זה משהו שאתה מבטא רגש. שירי. יש סוג חמישי של מדרשים. סוג חמישי זה מדרשים שבהם נאמרו דברים לכתחילה מראש, מובן שזה גוזמה. זאת אומרת, שזה כמו שדיברה תורה כלשון הוואי, או דיברו חז"ל כלשון הוואי. זאת אומרת, משהו שהוא, ודאי שזה לא ריאלי, לא ייתכן, אין דבר כזה, אלא זה גוזמה כזאת. כמו גוזמה, הגזמה. כן. זה לשון של חז"ל, אין קוראים לזה גוזמות, כן, גוזמה. גוזמה. ודבר הזה הוא נמצא בהרבה בגמרא במסכת בבא בתרא, בעין ג' שם. זה גמרא שמספרת שם על האגדות של רב אבא בר חנה, שאנחנו בלי נדר נלמד חלק מהם בעתיד. אבל שם אני אתן לכם דוגמה, למשל, שנראה לי שזה בעצם מה שהוא התכוון, שזה הגמרא במקור 4, תסתכלו, הוא אומר ככה. אמר רב בבר חנה, זימנה חדה הווה אזלינה בספינתה, וחזינה נהו ציפרה דקאים על קורצלאי במאיה ורשע ברקיה, ואמרינן לקה מאי, ובאינן לחות ליקורי נפשין. ונפקה בת קלה, ואמרה לן לא תיחותו אחה דנפק ליה חציצה לבר נגרה, עכשיו שני ולא כמי תארה. זה ודאי שזה גוזמה גמורה. מה, לא הבנת מה שכתוב פה? מה, אני לא מאמין לכם. מה, זה ברור, הכל ברור. תכף אתם תראו דברים שבאמת לא ברורים, לא מובנים. תכף אתם תראו, אבל זה כלום. שפשיטה, כן, כן. אמר רב ברכנה, פעם אחת שטנו בספינה, וראינו שעומדת ציפור, שהיא עומדת עומדת על קרסוליה במים, וראש שלה ברקיע. ואמרנו, אין פה מים עמוקים, ואנחנו רצינו לרדת ולשחות שם, לקרר את נפשנו. ויצא בת קול ואמרה לנו, אל תרדו פה, וכיוון פה מים כן עמוקים, כיוון שנפל כאן ברזל של גרזן לפני 7 שנים, והוא נפל לתוך המים, והוא ממשיך ליפול כל הזמן, ועוד לא הגיע עד הקרקע. כן, גרזן ממשיך ליפול עד... מה? 7 שנים הוא ממשיך ליפול, ולא הגיע עד קרקע. זאת אומרת, מפה אנחנו מבינים מה הגודל של ציפור. כן, זאת אומרת, הציפור, שזה מים הללו, עמדו, הגיעו לה עד הקרסוליים, אז אתה מבין מה הגודל של ציפור. זה פחות או יותר... לא, כתוב, עמד על המים, במים. הוא עמד, הציפור עמד על קרקע, והמים... הגרזן 7 שנים עוד לא הגיע, הוא ממשיך ליפול עדיין, כן? אבל זה הגיע לקרסוליים של ציפור. זאת אומרת, אתה מבין מה הגודל של ציפור. למשל, זה מדרש כזה. מה? אז שאלה טובה. אנחנו בעזרת השם אולי יום אחד נלמד. אבל לא, אני בא להגיד רק שמשהו עיקרון. אני אומר, בא להגיד... זה סוג חמישי של מדרשים שהם שזה מוגזם, שזה כן, שזה הווי, וזה בא כמובן לפרש איזשהו רעיון אחר שמסתתר מאחורי זה. והמיוחד בעניין כאן זה שוודאי שאין בזה פשט, אלא שכל דבר שעומד שפה מצוין הוא מסמל איזשהו רעיון. ציפור, זה יכול להיות מסמל כנסת ישראל, מים, זה מים סודות של תורה, והאנשים ששתים בים, זה יכול להיות אנשים חכמי ישראל, שכתוב עליהם שהם יורדי ים, והגרזן שנופל זה עוד משהו, וגודל של מים זה עוד משהו, 7 שנים, ולמה לא 6 שנים, ולא 8 שנים, ולכל אחד יש לזה הסבר. כל פרט שאנחנו פה קראנו, לכל אחד זה בעצם פה קוד. זה רצף של קודים, של כל קוד בא להסביר לך איזשהו רעיון אחר שעומד מאחורי זה, והוא מתאר לך מה שקורה באמת שם אחרי זה. ובזה זה סוג חמישי של מדרשים. כן, בבקשה. כן. אז אין פה קוד עם הרב, קודם כל שיש כן קוד, יכול להיות, כן, בהחלט זה קוד, כן. אבל דבר נוסף, זה ברור שזה לא כפשוטו, שה-60 אמה, 30 מטר, ככה זה הגודל של כתפיים של שמשון, זה לא. איך? צא וראה מה גודלו של הבית של שמשון, או אל המיטה של שמשון. מה, זה בדיחה. כן, בבקשה. כן, יפה, נכון. סוג השני אומר, אין פשט בכלל, ומה שמסתתר שם זה לא קודים, אלא רעיון שעומד מאחורי זה.
קוד זה לא רעיון?
לא, לא. קוד זה מסמל לך איזשהו דבר שהוא כאן מסתתר. עכשיו זה רעיון. אפשר היה להגיד שהמחול לצדיקים, זה לא, אין פה שום קשר למחול, אלא שזה שמחה, זה עיקר, שמחה. מחול, אז אפשר להיות צחוק גדול, מחול, זה חסר משמעות. העיקר שם זה מה מסתתר מאחרי אפשר. פה הוא אומר, לא, אתה לא יכול להגיד במקום ציפור פיל, אתה לא יכול להגיד במקום גרזן מעדר. שם כן, שם זה שמחה, זה רק שמחה, בא לבתי שמחה, כל צורה שהיא לא משנה מה, העיקר זה שזה, אתה רוצה להביע שיהיה אופן השגה אלוקית בשמחה ולא סתם.
אבל שתיהם זה משלים, שתיהם מושלים לנו דברים.
שם זה לאו דווקא, אפשר ככה, אפשר ככה, פה זה דווקא, פה זה יש משמעות, רעיון, מדויק למילה הזאת. כן. לא, לא ממקרה, מקרא. המקרא זה משהו אחר. מה זה מקרא? רגע, רגע, מה זה מקרא? תורה בלבד, תורה, תורה. תורה בכתב. מקרא זה תורה בכתב. פה מדובר על מדרשי חז"ל, על תורה שבעל פה. אבל שם זה סיפור אחר, אנחנו לא לומדים עכשיו מה מקרא, אנחנו שומעים דרשות חז"ל, אנחנו בקושי בקושי יכולים להבין מה אומר פה בזה, אנחנו עכשיו נלך למקומות אחרים, לא נצא מזה. עכשיו לומדים, מה אומרת, האם יש כלל כזה, אין גמרא יוצאת די פשוטה, אז אין כלל כזה, יוצא די פשוטה. והכלל הזה, זה השם של השיעור, דיברו חז"ל בלשון בני אדם. זה שם של השיעור. שחז"ל כן דיברו לא כפשט. יוצא כפשוטו. לא הכל כפשוטו. יש כאלה שכן ויש שלא. בסדר? חוץ מזה, אם כבר הזכרת, אז בסוגריים אני אגיד, יש גם במקרא שיוצא מדי פשוטו. גם מקרא זה לא הכל כפשוטו. ויש דברים שהם, נכון, אז יש כלל, אם יוצא מן הכלל, נכון, כלל שיש בו יוצא מן הכלל. וכשדבר ואנחנו אולי בעזרת השם פעם נלמד גם, איך ומתי מקרא יוצא ידי פשוטו. ודבר הזה נקרא בלשון חז"ל, דיברה תורה כלשון בני אדם. יש כלל כזה, כמו שיש כלל, אין מקרא יוצא ידי פשוטו, כך יש כלל, דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל אנחנו בעזרת השם נמשיך, נדבר על זה בהמשך. ועכשיו, עוד פעם חוזרים, רק דברי חז"ל, ישנם חמישה סוגים, ואנחנו הבנו אותם, נכון? יופי, ממשיכים הלאה. עכשיו, אומר על זה רבנו אברהם בן הרמב״ם, מה הפרופורציות? כמה יש פשטים בדברי חז"ל וכמה יש לא פשטים? מה יש יותר? מה רוב? אז הוא אומר ככה, תסתכל, זה מקור חמש. הוא אומר, ואל תטמע מפני שזוכרים חכמים, זכרונם לברכה, בדבריהם מעשיות ואגדות. שברגע שאתה רואה בגמרא ובדברי חז"ל מעשיות ואגדות, כולם בכללם משלים וחידות. אין פשט. ואינם על פי פשוטם. שהרי הם ז"ל מפרשים פסוקים מדברי הנביאים על דרך זה. ראה, מה שאומרים בפסוק והוא יקה את הארי, בפסוק הוא יקה את שני הראל, בגמרא בדברכות, והוציאו מפשוטו על היות הנביאים אומרים אותו בלשון פשט כאילו אין בו עניין שני ואין רצונו לומר כי פסוקים אלו יש להם אכול פנים פירוש אחר חוץ מפשוטם ושמים אותם חידות ומשלים וכל שכן שיש לנהוג מנהג זה בדבריהם שפשוטם נמנע בעיני כל רואה בעיניו. הבנתם? את זה מה שלא הייתם צריכים להבין. שם גמרא בבתרא זה קל להבין, זה הכל ארמית, אבל פה זה קשה להבין. לא, לא. זהו, תכף אנחנו, זה מה שאמרתי לכם, זה קשה להבין, זה צריך עיון. אז אני אסביר לכם, קודם כל אני אסביר לכם בעל פה, ואחר כך אתם תראו עוד פעם נקרא את זה, עוד פעם את הדבר הזה, אתם תראו את זה כתוב בפנים. כמו שלומדים תוספות עכשיו, כן? צריך קודם כל לקרוא, אחר כך להבין, אחר כך עוד פעם לקרוא ולראות איך כל מה שאמרת מתיישב עם כל מילה ששם כתובה, כן? אותו דבר גם פה. הוא ראשון, אנחנו לומדים ראשון. אז איך לומדים אותו? אומרים ככה, העיקרון פה כזה, יש בנביאים פסוקים שבהם פסוקים פשוטים מאוד, מובנים לגמרי. אתה לא צריך שום מעמד, שום הסבר, מה שכתוב מובן. ואנחנו רואים שחז"ל לא מפרשים פסוקים הללו בצורה כזאת, כאילו מה שכתוב, אלא הם מוציאים מפשוטם. למה? למה חז"ל עושים את זה? אבל תגיד שיש לזה כמה רובדים. יש גם מה שכתוב, וגם יש עוד עומק ועוד עומק, אבל לא. הם מוציאים מפשוטם, למרות שאין צורך להוציא מפשוטם, ומסבירים, ומסבירים דבר אחר. למשל, יש בספר שמואל, חלק ב', בסוף ספר שמואל, כתוב על בניהו בן יהוידע, אחד מגיבורי צבא דוד, שהוא הרג אריה ביום שלג. האם פסוק הזה אפשר להבין כפשוטו? ודאי כן. יכול להיות בן אדם, גיבור, חזק מאוד, הרג אריה, יכול להיות. מקום מובן, נכון? פשוט. גמרא במסכת ברכות, כשמדברת על מקרה, על פסוק הזה, אומרת שזה היה משהו אחר, שהוא לא הרג שום אריה, ולא היה, אלא מה זה? היה היום שלג, היה קר, ולמרות שהיה שם מים כפויים בנהר, הוא טבל במים הללו. כך אומרת גמרא בברכות. ומי זה אריה? הוא עצמו, כן, לא רוצה, כן, לא רוצה לקום מחר בבוקר לתפילה, נכון? במיטה חם, טוב, בחוץ יורד גשם, וזה, לא בא לי לקום. ואתה מתגבר כמו מי? כארי, דח, קם, עולה, בום, טובל, יוצא, עיקה את הארי ביום שלג. זה מובן. אבל זה לא משנה מה המשמעות של זה. מה שמשנה כאן, מסביר רבנו אברהם בן הרמב״ם, זה שכתוב משהו שאפשר להבין אותו כפשוטו, אין צורך בשום הסבר. והם לא נותנים לזה להיות ככה, חז"ל. הם מוציאים מפשוטו ואומרים היה משהו אחר ושום ארי ושום דבר. למה הם עושים את זה ככה? למה הם מוציאים מפשוטו? כי יש כאן הנחת יסוד של חז"ל שתורה לא באה לספר לי סיפורים מה שהיה לבניהו בן יהוידע וירד שם שלג והוא הוריד חולצה שלו ועשה שרירים ככה ועשה כן וזה. מה אכפת לי כל זה? נביא זה דבר השם, זה לא מישהו שם בא מספר לך פיסטמייסיס כזה, כמו שאומר רבי נחמן ברסלב כזה. זה נביא, דבר השם בא לעולם. אז הוא מספר לי היסטוריה, מה עשה שם נפוליאון, מה עשה שם בניהו ולהבדיל בניהו ידע, מה אכפת לי מה הוא עשה? רק שנייה. זה תמיד, כמו שאתה אומר נכון, זה תמיד בא להגיד לך איזשהו רעיון מסוים, נכון? זאת אומרת, מה שמעניין אותי זה מה מסתתר מאחרי דברי הנביא, לא מה שהיה במציאות. מה אכפת לי ממציאות? אז הוא הרג ארי והוא אחר כך שתי פולקי, אז מה אכפת לי? אלא זה בא להגיד שהוא יש משהו מסתתר, יש איזשהו דבר פנימי שם. אז זה דבר פנימי, הם הלבישו את זה במין תפיסה, במין לבוש, שיקראו ללבוש הזה עיקה את הארי. לא קרה. מה שמראה שאני יכול ללמוד ממנו שיש אנשים כאלה שלמרות שזה קר ושלג, הוא יודע להתגבר, ואז גם אני יכול לקום היום בבוקר למרות שיורד שלג ואני קמתי. אחרת מה אכפת לי שהוא הרג את הארי ביום שלג והוא לא היה יכול להרוג את הארי ביום חמסין?
מה? אני יכול להגיע למדרגה לעוצמות חיים כאלה שאני יכול
להראות, עכשיו אם ירד שלג. אבל למה יספר פה על שלג?
שזה יתרון, כי זה כי זה חיסרון פיזי במציאות. אני הייתי יכול להגיד, ביום רגיל, הייתי יכול להרוג אריה ככה, אבל ביום שלג זה מראה שהמציאות היא קשה לי.
ולמרות
זה אני מתגבר, כי יש
לי עצמו כאלה. יפה מאוד, יפה מאוד.
סיפור שהוא בא והורג אריה
וכדי
להמשיך
עם משהו? רק שנייה. שמעתם מה שיאיר אומר? הוא אומר ככה. הוא אומר, כן אפשר להבין כפשוטו ולמה להוציא מפשט, נכון? יפה, נכון. אז, אבל אנחנו רואים שחזל, כך אומר אברהם בן הרמב״ם, אומר, אבל חזל כן מוציא מפשט. אתה אומר, למה לי להוציא מפשט, נכון? אבל חזל כן מוציא מפשט. זה מה שהוא אומר. ואם הם מוציאים מפשט, סימן שהם רוצים מה? ללמד אותי איך להתייחס לדברי הכתובים, לדברי נביא. בעצם מה זה דברי נביא? דברי קדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר, ואם ככה הם מתייחסים לנביאים, אז קל וחומר הם רוצים שככה יתייחסו גם לדבריהם עצמם. זאת אומרת, הם מתכוונים כשהם אומרים משהו שגם את דבריהם אתה תוציא מפשוטם ותנסה להבין את העומק שמסתתר מאחורי זה, ולא מה שהם אמרו. כי מה שהם אמרו, מה לי מזה? אבל אם יש שם משהו שהוא פנימי, את זה תחפש. רק שנייה. מה שעכשיו הסברתי, אתם הבנתם? אני אומר, לא שאין מסכימים, לא מסכימים, יש קושיות, אלא ברובד של הבנה. יש? מבינים את זה? כן, טוב מאוד.
כמו שהם עושים לדברים של
נביאים,
אנחנו עושים לעשות את הדברים שלהם.
בדיוק, נכון. והם ככה רוצים שיעשו את זה, בסדר?
לפרש את הפרשים?
כן?
כביכול.
כן?
להבין את
הפרשים, לא לפרשים. רק שנייה. את זה אתם, אני שואל שאלה שלי רק בצד ההבנה. אני אתן לכם לשאול כל השאלות. אני רק רוצה שהבנתם את זה מבחינת ההבנה. מבינים? יופי. עכשיו, בוא נראה את ההבנה הזאת במילים של רמב״ם. של רב אברהם בן הרמב״ם. מקור 5. מההתחלה. ואל תטמע מפני שזוכרים החכמים זיכרונם לברכה בדבריהם העשים והגדות שכולם בכללם משנים וחידות ואינם על פי פשוטם, שהרי הם זיכרונם לברכה מפרשים פסוקים מדברי נביאים על דרך זה. ראה מה שאומרים בפסוק והוא יקע את הארי, בפסוק הוא יקע את שני הראל בגמרא דברכות, והוציאו מפשוטו של הפסוק הזה, אם היות הנביאים אומרים אותו בלשון פשוט. אין צורך להוציא, הם אמרו את זה בלשון פשוט, כאילו אין בו עניין שני, כאילו אין בזה עוד דבר נוסף. הנה אמרו דבר פשוט, למה אתה צריך להוציא את זה? ואין רצונו של נביא לומר כי פסוק כי פסוקים אלו יש להם על כל פנים פירוש אחר חוץ מפשוטם, והם בכל אופן מוצאים אותם מפשוטם ושמים אותם חידות ומשלים. זאת אומרת, הם הופכים את הפסוק לחידה ומשל, למרות שאין שם שום חידה ומשל. לכן כל שכן שיש לנהוג מנהג זה בדבריהם עצמם, שפשוטם נמנע בעיני כל רואה בעיניו. מה זאת אומרת? בדברי נביא, שזה מדרגה יותר עליונה, אתה מוציא מפשוטו, למרות ששם אין צורך להוציא מפשוטו. כאן, כשיש צורך להוציא מפשוטו, כשאתה ודאי שזה נמנע בעיני כל חכם, דבר כזה שיקרה מסוים, כן, דבר מסוים שיקרה, ודאי שצריך להוציא מפשוטו. אתם ראיתם מה שעכשיו הסברנו, מה שלמדנו בדבריו, במילים שלו עצמו? מובן? זה פשוט, נכון? לא ראיתם
שהוא
סותר
את הפסוקים עצמם.
לא, חכי, אני עכשיו אומר, אתם מבינים מה שכתוב פה במילים שלו, לא מה שעכשיו אמרנו רק, אלא במילים עצמם? הבנתם, יופי, בסדר. עכשיו שאלות, כן, בבקשה, כן.
מה עם הפרשני התנ"ך שהם לא מוצאים את הפסוקים, מסבירים אותם?
אז
מחברים דיבורים,
כן,
כן, נכנסים לפירוש אדם,
כן, אני, כן. יש מפרשים שמפרשים כפשוטו פסוק, ויש מפרשים שמביאים מדרשים שכן מוצאים מפשוטם, שכן מסבירים את זה בהסברים אחרים. ודאי שיש. אבל עכשיו אנחנו לומדים מחזל. חזל זה מדרגה אחרת. זה לא מפרש. והוא אומר לנו שחזל כן מוצאים. הנה אתה רואה שהוא הוציאו. כן, בבקשה.
אדם צריך להעביר
כן, יפה, נכון, גם שאלה טובה. אנחנו בעזרת השם נענה לשאלה שלך כמה שיעורים, לא שיעור אחד יהיה מוקדש לתשובה לשאלה שלך, אלא כמה שיעורים. אבל בקצרה אני אגיד לך, זה בגלל שיש שם, תוכן כזה, עומק כזה, שאתה לא יכול להסביר אותו בפשט. אז לכן אתה צריך להסביר את זה בצורה בעצם מוצפנת.
יכול לעזור לשאלה שלך?
כן, למה לא כתוב ישר מה שהיה שם? יש דבר כזה שנקרא שיטה, רב-מימדיות של מושג, או פוליפוניה של המושג. למשל, כמו שאנחנו למדנו, אם אתה כנראה לא היית בשיעור שעבר, אנחנו למדנו על זה שמושג שור, יש לזה רובד כזה וכזה וכזה וכזה, ויש עוד הרבה רובדים. אז איזה מהם אתה תגיד? ומה שלא תגיד זה ודאי לא יהיה נכון, כי יש, יהיה רובד אחר שהוא סותר. ולכן הם אומרים קוד, והקוד צריך ללמוד. אבל אנחנו בעזרת השם נחזור לנקודה הזאת, נלמד הרבה. כן?
איזה שאלה
נכון, שאלה טובה מאוד. מה הקריטריונים? איך אנחנו יכולים לדעת? מתי? יפה, נכון. נכון מאוד. על פי איזה קריטריונים אנחנו יודעים האם פסוק הזה כפשוטו, לא כפשוטו וכו', כן? מה הקריטריון? התשובה היא שברגע שיש משהו שסותר לך היגיון טבעי והדרך עולם, מה שקורה במציאות, ברגע שיש לזה סתירה, סימן שזה לא כפשוטו. למשל, כן, ככה הוא מסביר, למשל, בתיה, בת פרו, רואה משה רבנו, והיא שולחת את עמה ומביאה את אותו אלינו. הסבר אחת יש לי שלך, שפחה שלה, אחת מהמשרתות שלך, שלה, שהלכו והביאו אותו אליה. ויש הסבר אחר, אומר שהיד שלה התארכה. זאת אומרת, היא ראתה אותו, עשתה דינג 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 ככה יד, דיק, תפסה אותו חזרה. וכולם עומדים שם עמומים, וואו, ככה בבתיה.
לא, ליתר דיוק.
כן, כן, איך זה? זה כפשוטו, ממש ככה, כפשוטה, יד שלה, התרחה, ככה זה היה, כפשוטו, מה זה? רק שנייה. זה נגד המציאות שאנחנו חיים בה, נגד הדרך, מה שנקרא, דרכו של עולם, דהיינו נגד טבע. רק שנייה. ברגע שזה נגד דרכו של עולם, נגד שכל, דבר שהוא לא מסתבר, לא עולה על הדעת שיקרה דבר כזה במציאות, אומר לנו רבן אברהם בן הרמב״ם, לא כפשוטו, זה משל, דוגמה. אתה הם שואלים בצדק, רגע, ומה הם ניסים וכל מה שכתוב ניסים? על זה נושא בפני עצמו. לפעמים כתוב קרה שם נס, או ירה נס, היה משהו כזה, כתוב ניסים והיה נס. זה עוד נושא, ואנחנו בלי נדר נלמד גם על זה בפעם הבאה, מה קורה כשיש נס. אבל כשלא קורה שיש נס, כשקורה סתם כאילו דרך הרגילה, דרך עולם, למשל שאוג מלך הבשן היה שם הולך, לקח הר וזרק אותה, את ההר. אבל משה רבנו, הוא היה גודל של 5 אמה, והוא קפץ לעוד 5 אמה, ועם חרף נתן מכה לרגל של, לקרסול של עוג מלך הבשן, והגיע את קרסולו אפילו. אחרי, כן, 5 מטר זה היה קרסול שלו. וככה הוא הרג אותו. והעוג מלך הבשן, בעצם זה היה משהו כזה, כן, משהו ענק. ופרו, כשהיה, הוא היה גוץ קטן, זאת היה ממש, היה זה. ואם היה יושב על שפת המדרכה, אז היה מנפנף עם הרגליים. וזה, כן, ככה זה, ככה יש חיים כאלה. אז אומר לך רבן אברהם בן הרמב״ם, אל תחשוב ככה. לא עוג ולא פרו, ולא משה, ולא גודל כזה, ולא יד של בתיה, ולא שום דבר. כל זה משלים, דוגמאות. לא לזה, אין לזה שום משמעות פיזית במציאות שלנו. זה בא להסביר לך איזשהו עיקרון, רעיון, כמו הציפור הזה שעומדת בים, מין גוזמאות כאלה, סיפורים לא כפשוטם. אבל, רק שנייה. אבל אם כתוב נס, זה סיפור אחר, ועל נס אנחנו ביד השם מדברים אחר כך. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול על משה רבנו. למה השם, מה השם שקבע בצע, השם זה נקרא? מה עם ההורים שלו? היו לו הורים, איפה השם שלהם?
נכון. שאלה טובה. כן, ומה עוד? כן, שאלה. אין לי תשובה, ההורים שלו היו רחוקים, היה אסור להם להגיע לשם. למה שם של משה? לא הבנתי. עכשיו הבנתי יותר טוב. למה שם של משה נותן את זה גויה, כן? אז זהו, זה לא ברור. אם תסתכלו טוב 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 בפסוקים, אתם תראו שלא מובן מי קרא למשה בשם משה. אבל זה נושא אחר. כן, בבקשה.
אני לא יודעת מה הוא אומר. זה מה שקראנו פה, זה שכל דבר
לא, כל דבר, נכון, לא, כן, לא, חכה. תחזור שנייה למקור אחד ב', אז הוא אומר ככה. הנה, פשט דרש זה ירחיק כל בעל שכל וכל בעל אמונה מעל אמינו. זאת אומרת, זה משהו שסותר לך שכל, סותר לך מציאות, סותר לך דרך טבע העולם, דרך העולם. אז את זה אין פשט, אבל הוא אומר אין פשט, זה לא פשט. כן, אבל אם יש משהו שהוא טבעי, רגיל, שיכול להיות שזה דבר שככה קורה, אז כן, יש פשט. נכון, באמת, נכון. אתה שואל שאלה מצוינת, והתשובה, אתה רואה שאפילו סיפור עם אריה שאפשר להבין כפשוטו, חזל מוציא מפשוטם, קל וחומר, איפה שיש איזושהי בעיה, אז שם צריך להוציא מפשוטם. למה חזל עשו ככה? אני לא יודע, זה באמת נושא.
גם אני רואה חזל כמו שהדוגמה הראשונה של
הראשון
של
הראשון. כן. איפה? ככה הם אומרים, כן. ככה הם אומרים. לא יודע, אני לא בטוח שאני מבין.
גם את זה אנחנו צריכים לפרש מה שהם. היה זה מגיע של אריה, לא היה אריה. אם פרשו של אריה זה משהו אחד. אנחנו צריכים לקחת את מה שהם אמרו ולפרש את זה עוד פעם?
כן, נפרש אותם עוד פעם, אם יהיה שם. קודם כל תמיד טוב לפרש. תמיד טוב לפרש גם דברי חז"ל. עוד עומק ועוד עומק. אנחנו עכשיו אומרים, האם אנחנו נוציא אותם מפשוטם? זה מה שאתה שואל, נכון? יפה. אז הוא אומר, אם זה יהיה משהו שהוא נגד היגיון, נוציא את זה גם, גם דבריהם מפשוטם. אם לא נגיד היגיון, נגיד כן, לא, זה מה שהתכוונו. ומה הם אמורים שם במסכת ברכות? זה שהוא טבל במקווה קרה. זה הכל, אין פה צורך להוציא מפשוטם. מנביאים אנחנו לא יכולים להוציא מפשוטם. זה חז"ל יכולים להוציא, אנחנו לא. כן, בבקשה.
אני לא רואה, כמו שאמרת בדברי רבי אברהם בן הרמב"ם, גם לא כתב שזה סותר את מה שכתוב בפשט. כתב שחז"ל החליטו להציג את זה כפשט אחר. זה לא שזה ממש סותר את הפשט, זה יכול להיות שזה גם זה.
הוא אומר, מוציא מפשוטו, לא?
מוציא מפשוטו, אבל לא אומר שזה סותר את הפשט.
להפך אומר, למרות שזה לא סותר, הם מוצאים מפשוטו.
הם מוצאים פשוטו, אבל זה לא מה שזה סותר, כמו ש...
כן, טוב, תשמעו, אני חושש, אנחנו פשוט לא, אנחנו צריכים לסיים, זה סוף. אני רוצה לסכם בינתיים מה שאנחנו למדנו. הסיכום הוא כזה. כמובן ש... מה שאנחנו לומדים, כל זה יש לזה, זה אחד מאפשרויות להבין דברי חז"ל. אפשרות הזאת מציע אותה, מלמד אותנו עכשיו, רבנו אברהם בן הרמב״ם. זאת הגישה שלו. ישנם גישות אחרות בחז"ל, שאומרות בדיוק הפוך. וישנם דברים שהם אומרים, כן, ממש, יד של בתיה זה כפשוטו. אם היית מודד את זה עם הסרגל, היית מגיע ממש לזה. והיה שם ציפור, כן, עמד ציפור כזה גדול, ועוג מגלך בשן, והכל, הכל, הכל, כן, יש גם גישה כזאת. ויש גישה כזאת אומרת שלא, גם, יש הרבה גישות. אנחנו לומדים כאן להתאים את את הדעות שלנו לדברי חז"ל, לדברי מפרשים. אנחנו לומדים ללמוד לא רק מה שאני חושב על מה שכתוב שם, כי אני חושב הרבה דברים, יש לי דמיון גדול. אני לומד ללמוד, והנה יש פה שיטה של אחד הראשונים שהוא מלמד ככה, ואני לומד ממנו. בעזרת השם אנחנו נלמד שיטה אחרת, ושם נלמד שם. זאת אומרת, העיקר כאן זה לא להביע את דעתי על דברי חז"ל, אלא כמו שאומר ספר התניא, שכשאתה לומד דברי הרב ושמואל, אתה מתאים את השכל שלך להסתכלות של רב ושמואל. וזה הערך של לימוד גמרא. אנחנו מייצבים את האישיות שלנו, את המבט שלנו על החיים, את ההסתכלות שלנו על העולם, על פי דבריהם. כי דבריהם נובעים מהנבואה, וזה כאילו שכל על. ואני לומד לקלוט את זה דרך עיניהם. ואני יודע שיש לי הסתכלות כזאת, ויש כזאת, אנחנו רואים מהרבה זוויות, וזה הדבר שהמעמד נפש שלנו בתור לומדים. אנחנו לומדים ללמוד. ואחד הדברים זה שרוב, לסיכום, שלפי שיטה של רבנו אברהם בן הרמב״ם, רוב דברי חז"ל באופן כמותי לא כפשוטם, לא היו במציאות, אי אפשר היה לבדוק את זה בצורה פיזית, וזה רוב. ויש כאלו שכן. איך אנחנו יודעים להבדיל ביניהם? על ידי משהו שהוא סותר. ובדרך כלל הדברים שהם אומרים אותם הם בדרך כלל סותרים מציאות הפשוטה, ולכן אי אפשר להבין את זה כפשוטם לרובה. זהו, אנחנו צריכים לסיים כאן. כן, אם אתם יכולים, תשמרו את הדתיים לפעם הבאה, ואנחנו נמשיך על פיהם. ובכלל, גם מה שאני מציע, שנייה, מה שאני מציע, שתעברו על כל הדפי מקורות, עד סוף דפי מקורות, תעברו אליהם. יהיה לכם יותר קל להבין לשיעור לפעם הבאה.